שלום, ערב טוב לכולם. ברוסיה לפני 200 שנה היה ראש ישיבה חשוב, התפרסם מאוד, עמד בראש אחת הישיבות המפורסמות בהיסטוריה, רבי יצחק מוולוז'ין. היה ראש ישיבת וולוז'ין, ישיבה חשובה שהשפיעה על כל עולם הישיבות אחר כך. פעם הוא יצא לאסוף כסף, יצא מרוסיה לגליציה לאסוף כסף. שומעים כולם, מגיע רבי יצחק מוולוז'ין, הכינוי שלו היה איצ'לה וולוז'ינר. היה ראש ישיבה חשוב, תלמיד חכם, ממשפחה חשובה. שומעים כולם, מגיע כזה צדיק גדול לעיר, לאזור. יצאו אלפי יהודים לקבל את פניו, ללחוץ לו את היד. נהיה לחץ בקהל, נהיה מסוכן, אנשים עלו אחד על השני לזכות ללחוץ לו את היד, לשמוע אותו. 200 שנה, אין רמקולים, אין מסכי וידאו. מי שמתקרב רואה, מי שמתקרב שומע, מי שלא נשאר רחוק. התחיל בלגן בקהל, לחץ, דחיפות, נהיה מסוכן, אנשים לא יכולו לנשום. ראה את זה, הראש ישיבה הזה, אמר בחיוך, תשמעו רבותיי, עכשיו אני מבין פרשה חשובה בתורה. שאלה שהציקה לי כל חיי, עכשיו אני מבין את התשובה. הקדוש ברוך הוא אומר למשה, צריכים לספור את עם ישראל, אל תספור להם את הראשים, זה מסוכן. תגיד להם שיביאו מחצית השקל. יביאו מחזה, ייתנו כל העובר על הפקודים ולא יהיה בהם נגף, בפקוד אותם. יביאו מחצית השקל, לא נספור את הראשים, לא יהיה כללה, לא ייפגעו. אומר הראש ישיבה, תמיד הייתה לי שאלה, לא הבנתי. אם רוצים שלא תהיה כללה, שהם לא ייפגעו, למה להביא כסף? תגיד להם להרים אבן מהרצפה, כל אחד ירים אבן, יספרו את האבנים, ידעו כמה יהודים יש. למה לבקש כסף? מה הכסף חתם? מה פתאום לבקש מהם כסף עכשיו? מה הם אסורה? אומר, עכשיו אני מבין טוב מה קרה. הקדוש ברוך הוא אמר למשה, תשמע, אם אתה תקרא לכל עם ישראל לספור אותם, 600,000 גברים, יתחיל לחץ, דחיפות, מצווה, כולם רוצים להיספר. תגיד להם לכל אחד להביא מחצית השקל. להביא איתם חצי שקל, אף אחד לא יבוא. אחרי יומיים יבוא אחד, אחרי 4 ימים יבוא עוד אחד, אחרי 10 ימים יבוא עוד אחד. כשמבקשים כסף, אף אחד לא יוצא מהבית. אומר להם הראש ישיבה, רבי יצחק מוולוז'ין, עכשיו אני אומר לכם רבותיי, לא באתי לתת ברכות, באתי לבקש כסף. אז אין לכם מה להידחף, אין לכם מה ללחוץ. מי שרוצה לתת כסף שיתקרב, מי שלא שישאר בבית שלו.
כשהוא נתן
דולרים? הוא נתן כל כך הרבה שלא היה לחץ, היה לו כזה לב רחב, שכל אחד ידע שמתי שהוא יבוא יקבל. יש דבר אחד, כמו שפה אנחנו רואים על החיוכים של אנשים, דבר אחד שלא צריכים להסביר. כסף. כל דבר צריכים להסביר. כשאנחנו מדברים על שבת, צריך להסביר מה זה שבת. מה מותר, מה אסור. מה מותר, איזה מלאכה אסורה, איזה מלאכה מותרת. מדברים על תפילין, צריך להסביר מה זה תפילין, איך עושים תפילין, איך נראות תפילין, מה שמים בתפילין. כשמדברים על כסף, לא צריכים להסביר. אם אומרים לבן אדם, כסף זה לתת מעשר, כסף זה לתת צדקה, אפילו ילד שלי בן 2.5 יודע, לשים צדקה, הוא עולה על הכיסא, ניגש לקופה ושם מטבע. כסף זה דבר הכי פשוט, הכי מובן בעולם. ופה יש שאלה עצומה, שאין מפרש מכובד כבר אלפי שנים שלא נעמד על השאלה הזאת. ויש על זה כל כך הרבה ביורים, כל כך הרבה תירוצים, כל אחד יותר יפה ומשמעותי מהשני, וזה הבעיה עם מטבע של אש. התורה מספרת, התורה אומרת את זה כמעט במפורש, רש"י מיד מדייק, שמשה רבינו לא הבין. אמר לו הקדוש ברוך הוא, זה ייתנו, תבקש מעם ישראל שיביאו מחצית השקל תרומה בשביל המשכן, בשביל הקורבנות. משה רבינו אומר, ריבונו של עולם, לא מבין. מה אתה מדבר? לא מבין. אמר לו הקדוש ברוך הוא, מה יש להבין? תגיד להם שיביאו מחצית השקל. משה רבינו לא מבין. אז הקדוש ברוך הוא מצטרך לעשות נס, שלא היה עוד דבר כזה, איזה נס מדהים, להסביר לו מה זה מחצית השקל. אומר רש"י, מביא את המדרש, הראה לו כמין מטבע של אש. הקדוש ברוך הוא הראה לו בשמיים מטבע של מחצית השקל בתוך האש, אמר לו, זה ייתנו. אתה רואה, תגיד להם את המטבע הזה שייתנו. היה צריך לעשות נס, חיזיון שלא מהעולם הזה, כדי להסביר למשה רבינו מה זה כסף. איזה מטבע לתת, איזה מטבע להביא. ולא צריך להיות מפרש, כל אחד שואל, תגיד לי, משה רבינו, אתה לא יודע מה זה מחצית השקל? אומרים לך לבקש מעם ישראל מחצית השקל, אתה לא יודע מה זה? הילדים שלך לא ביקשו לך אף פעם חצי שקל לקנות ארטיק בקיוסק? אף פעם לא היית צריך להחזיר עודף, להוציא מהכיס חצי שקל? פעם מישהו אמר לי שמשה רבינו הכיר רק כסף גדול, הוא לא הכיר חצי שקל, הכיר רק 100 דולר, 100 יורו, מטבע של קוודר, של רבע דולר, חצי שקל הוא לא הכיר, הוא לא ידע מה זה.
דולר.
רק דולרים הוא הכיר, אבל מה, ילדים שלו לא ביקשו ממנו אף פעם חצי שקל. הוא לא החזיר אף פעם עודף. צריך הקדוש ברוך הוא לעשות לו נס, ולהראות לו מטבע של אש בשמיים, כדי להסביר לו מה זה חצי שקל.
תגיד יותר מזה, הוא לא נתן
אף פעם צדקה? לא, אולי הוא נתן 100 דולר לצדקה. כן, נתן דולרים. מה הרעיון הזה, מחצית השקל משה רבנו לא מבין? מה התורה רוצה להראות לנו? שמשה לא ידע מה זה כסף? משה רבנו הנהיג את עם ישראל. נכון, בירושלמי כתוב על אדם שקראו לו רבי נחום קודש קודשים. ככה קראו לו. למה קראו לו רבי נחום קודש קודשים? איך אדם הופך להיות קודש קודשים? כתוב בירושלמי שמעולם לא הביט בצורת מטבע. הוא לא ידע צורת מטבע. היית אומר לו, תן לי 10 אגורות, חצי שקל, לא היה יודע להבדיל בין המטבעות. למה? כי על המטבעות שלהם היו חקוקות צורות של עובדי כוכבים. צורות של כל מיני אלילים, תמיד המטבע, היו שמים עליו סמלים לאומיים, גם בארץ ישראל, גם במקומות אחרים, תמיד המטבע היה סמל, סמל של המדינה, סמל לאומי, סמל של הממלכה, תמונות של המלכים, של המלכות, תמונות של אלילים, של עובדי עבודה זרה. אז הוא אותו נחום קודש קודשים, מעולם לא הביט בצורת מטבע, כי לא רצה לראות את העבודה זרה. בסדר, אבל משה רבינו הנהיג עם של מיליוני אנשים. משה רבינו גדל בבית של פרעה. הוא היה טיפוס שידע מה קורה בעולם הזה. הוא לא היה אדם מופשט שחי במערה, שחי בישיבה, חי בכולל, לא יודע מה שקורה בעולם. משה רבינו ידע טוב מאוד מה קורה בעולם. אז מה זה אומר לו הקדוש ברוך הוא, זה יתנו? לא מבין כלום. בוא נשאל, לא מבין מה אתה אומר לי. איך אפשר להבין את העניין הזה שמשה רבינו לא מבין את הציווי מה זה מחצית השקל, והקדוש ברוך הוא תחסות לו נס, הראה לו בשמיים כמין מטבע של אש. ולמה צריך להראות לו מטבע של אש? הקדוש ברוך הוא צריך להגיד לו, תשאל את החברים שלך מה זה חצי שקל, לך לילדים שלך, יסבירו לך מה זה חצי שקל. צריך לעשות נס, להראות לו חיזיון, מטבע של אש שבוער בשמיים. מה הרמז פה במטבע של אש? מובן שיש פה עומק, אני רוצה לומר, שני רעיונות מאוד מאוד יפים, מאוד משמעותיים, שבטוח נזכור אותם ונלך איתם הביתה. מה המשמעות שהקדוש ברוך הוא, מה קשה למשה, ומה הקדוש ברוך הוא עונה לו עם מטבע של אש? בואו נקרא את הרש"י, מובא מספר 1, שמות למד, זה ייתנו כל העובר על הפקודים, מחצית השקל בשקל הקודש. אחרי חטא העגל, הנפילה הנוראה של עם ישראל, משה חושב שזה הסוף, זהו, הקדוש ברוך הוא מאס בנו, אומר הקדוש ברוך הוא לא, שיתנו מחצית השקל זה יחפר עליהם. מביא רש"י, זה ייתנו. מה זה זה ייתנו? יש לנו כלל בתורה, שכל פעם שכתוב זה, הפירוש הוא שהצביעו, אמרו זה, ראו את זה בעיניים. קראנו עכשיו פרשת שירה, זה אלי וענווהו. מה זה זה אלי וענווהו? מישהו יכול להצביע על אלוקים ולהגיד זה אלי וענווהו? אנחנו לא יכולים לדעת איך אלוקים נראה, איך אפשר לדעת זה אלי וענווהו? אז מה אמרה ששמה המדרשים מביאים? שהילדים הכירו אותו, כי המלאכים גידלו את הילדים במצרים, הילדים אחר כך לא ידעו מי המלאכים. כשעמדו על הים ראו פתאום את המלאכים, הקדוש ברוך הוא הגיע עם כל פמליה של מעלה, אמרו זה כלי, הנה המלאכים שגידלו אותנו. בסדר? כל פעם שכתוב זה, זה אומר שהצביעו באצבע. אז רש"י לא מבין, מה זה זה ייתנו? מה פירוש זה? אומר רש"י, הייתה פה המחשה. משה לא הבין מה צריך להביא, והקדוש ברוך הוא היה צריך להביא לו דוגמה של מטבע של אש, ולומר לו, זה ייתנו. הראה לו הקדוש ברוך הוא כמין מטבע של אש, ומשקלה מחצית השקל, ואמר לו, כזה ייתנו. זה ייתנו, כזה ייתנו. וכמובן, כל אחד שואל, מה יש להבין? אם היה מדבר איתך על תפילין, צריך להסביר מה זה תפילין. היה מדבר איתך על שבת, צריך להסביר מה... כסף, צריך להסביר למשה מה זה כסף. מה, צריך להסביר מה זה כסף? ילד בן שנתיים יודע שכסף זה דבר טוב. אם אשתי אומרת לילד שאין לה כסף לקנות לו ארטיק, אז הוא מוציא את הארנק ואומר, אמא, יש לך כסף. מה, צריך להסביר לילד מה זה כסף? אז משה רבינו, יהודי בן 80, שמנהל את עם ישראל, מנהל את העולם, לא מבין מה זה מטבע, מה זה מחצית השקל, צריך להסביר לו הסברים. מובן שיש פה עומק בשאלה של משה, ומובן שיש עומק גדול בתשובה של הקדוש ברוך הוא. דבר נפלא ועצום להבין עד כמה הנושא הזה קשה וצריך הסברה. יש עוד 3 מצוות שמשה רבינו לא הבין אותם. הקדוש ברוך הוא נתן למשה רבינו, לעם ישראל, 613 מצוות, 3 הוא לא הבין, 0.5%. גם בהם נאמר הלשון זה. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא היה צריך להראות לו. תוספות שמביא, הגמרא מביאה את זה במנחות חפתת, תוספות מדבר על זה ואומר, שים לב, 3 המצוות ההם, שזה נושאים באמת קשים, משה רק קצת לא הבין, התקשה, לא הבין. מחצית השקל אבל, לא הבין כלום, לא הבין בכלל. לא התקשה, לא הבין בכלל. זאת אומרת שבמחצית השקל הייתה למשה איזושהי בעיה מאוד מאוד קשה, שהוא לא הבין איך יוצאים מזה. הוא לא הבין איך הוא ימכור את זה לעם ישראל. הוא לא הבין איך הוא ישווק את המצווה הזאת, עד כדי כך שהקדוש ברוך הוא צריך לעשות נס ולהראות לו כמין מטבע של אש. מה הרעיון? אז בואו נקרא את 3 הגמרא מביאה במנחות כפתת, ונראה, אלו באמת 3 נושאים מהקשים ביותר בתורה. שעד היום, 3,000 שנה אחרי, צריכים להיות מומחה בשביל להבין בהם. לא כל אחד מבין אותם, כי באמת צריכים ידע. ידע באסטרונומיה, ידע בזיאולוגיה, ידע בחוכמת הטבע. צריך ידע. ועדיין נזכור מה שאומר תוספות, בזה רק משה התקשה, מחצית השקל לא הבין כלום. מנחות חפתת, שלושה דברים היו קשים למשה. מתוך 613 מצוות, שלוש הוא לא הבין. עד שהראה לו הקדוש ברוך הוא באצבעו, ואילו הן מנורה, זה כולם יודעים, משה לא הצליח להקים את מנורת הזהב. מנורה של בית המקדש, של המשכן, לא הצליח להקים אותה. למה? כי במנורה היה דין שצריכים לבנות אותה מקשה אחת, בלי הלחמות. היו צריכים לקחת כיכר זהב, להתיך אותו, את הזהב באש, ומתוך הזהב המים, לבנות את המבנה של לייבש את המבנה של החנוכיה בחום, של המנורה בחום. היה אסור לעשות הלחמות, אבל מה קורה? אם אתה מרים מנורה כבדה לגובה, הקנים נופלים, נשברים. אתה חייב לחזק אותם עם הלחמות. משה ניסה מפה, ניסה משם, לא הצליח. הקדוש ברוך הוא היה צריך להראות לו מנורה של אש, איך לעשות. אז זה מובן, זה דבר קשה, גם היום אי אפשר לעשות את זה. ואילו אין מנורה, דבר אחד מנורה. לא הצליח להקים את מנורת המקדש, מנורת המשכן. שתיים, זה עד היום ההלכות הקשות ביותר ברמב״ם, כל מי שלומד רמב״ם יודע, ראש חודש. לחשב את האבטשצג, את החישוב של המולד, מתי בדיוק השנייה שבא המולד הראשון של הירח, עד היום זה קשה לעשות את זה. נחשוב שמשה לפני 3,000 שנה בלי טלסקופ, נמצא פה למטה, צריך לזהות מתי מולד הירח. איך הוא יכול לעשות את זה? הוא לא ידע, הקדוש ברוך הוא צריך להסביר לו, מובן. ראש חודש ושרצים. הקדוש ברוך הוא התחיל להגיד לו, תראה, השרץ הזה בוטר באכילה, השרץ הזה אסור באכילה. אומר משה רבינו, מה אתה רוצה ממני? לא נכנסתי למסעדה צרפתית בחיים שלי. מאיפה אני מבין בשרצים? אתה אומר לי, הם היו במדבר, הם לא היו בארץ נושבת, במדבר אין שרצים, אין שקצים, אין רמסים. זה מותר, זה החגב מותר, הסולעם אסור, אני יודע, לא זוכר את השמות, לא מבין בזה, זה אסור, זה מותר. משה לא הבין, אז הקדוש ברוך הוא צריך להראות לו, לקחת אותו לגן חיות, להראות לו בשמיים, אתה רואה את החגב הזה, זה מותר, חגב הזה, זה אסור, השרץ הזה מותר. לא הייתה לו אפשרות לדעת, מובן, הוא לא היה בארץ נושבת, הוא היה במדבר. ראש חוד... מה? לא כתוב, מה, אולי היה קשה בטעם הפרה, לא בהבנת המצווה עצמה. היה קשה בטעמי המצוות. נכון, היה קשה בטעמי המצוות, אתה צודק, אבל פה מדובר שבהלכות המצווה הוא לא הבין. הוא לא הבין איך מקיימים את המצווה פשוט. טוב שאתה מאיר את זה. מנורה תכתיב, שוב, מאיפה אני יודע? כי שלוש מצוות כתוב, וזה. מנורה תכתיב, וזה מעשה המנורה. ראש חודש תכתיב, החודש הזה לכם ראש חודשים. זאת אומרת שהצביע על הלבנה ואמר לו, אתה רואה? כמו שהלבנה עכשיו, המולד, זה רגע המולד. שרצים דכתיב, וזה לכם התמה. אומר שם תוספות, שלוש המצוות האלו, משה רק התקשה. במחצית השקל, הוא לא הבין כלום. לא היה לו מושג מה הקדוש ברוך הוא רוצה מהחיים שלו. ויש לי תמוע, זה לא חשיב מחצית השקל. שואל תוספות, למה הגמרא מביאה רק את השלוש האלו ולא מביאה את מחצית השקל? הוא אומר, והרי אמרינן כמין מטבע של אש הראה למשה, והרי אנחנו יודעים מתנחום בפרשתנו, שהקדוש ברוך הוא היה צריך להראות לו את המחצית השקל. יש לומר, זה לא שייך לומר במחצית השקל שמשה התקשה, כי לא ידע כלל העניין אם לא היה מראה. הקדוש ברוך הוא התחיל להגיד לו, תבקש מהם לשים מטבע בקופת צדקה. משה אמר, אמונו שלנו, תגיד עוד פעם, לא מבין מה אתה אומר. אמר לו, מה אתה לא מבין? תגיד להם, יתנו מחצית השקל לבית המקדש. לא מבין כלום. היה צריך להראות לו, הקדוש ברוך הוא מטבע של אש בשמיים, כדי שהוא יבין על מה מדברים. מה העניין? זה נראה כאילו משה רבינו עמד בראש עדה של קמצנים, שלא היו מוכנים לתרום חצי שקל, והוא לא ידע איך לבקור להם את המצווה הזאת. אז מה עזר לו המטבע של אש? אם הבעיה זה קמצנות, אז מה זה המטבע של אש עזר לו? מה הוא למד במטבע של אש? מובן שיש פה עומק גדול. שואל המהר"ל מפראג את השאלה המרכזית, ויש להקשות אגורריה בפרשתנו, מילא כל אלו, יש בהם חומרה, זה מורכבות. להבין מולד הירח, להבין שרצים ורמסים, מובן שזה קשה. אבל מטבע? מה חומר יש בה? עד שהוא צריך להראות לו מטבע של אש. תלך לגן ילדים בגיל 3, תגיד להם לשים צדקה. כל ילד יוצא מטבע של 10 אגורות, ישים. מה יש פה לא להבין? מובן שיש פה עומק גדול. כמה מילים על מחצית השקל, באמת בדקתי, אף פעם לא יצא לנו לדבר על העניין הזה, יש דברים מאוד מאוד יפים עוד לפני המטבע של אש, פשוט דברים יפים ופשוטים, באמת, מה העניין הזה של הקריאה הזאת שאנחנו נקרא בשבת פרשת שקלים? אנחנו בעצם נכנסים לאביב ומתקרבים לפסח באופן רשמי, אנחנו נקרא עכשיו ארבע פרשיות שהן הכנה לפסח, שקלים זכור, פרה והחודש, שקלים קוראים בשבת מברכים אדר, או שבת ראש חודש אדר, אם יוצא ראש חודש בשבת קוראים שקלים בשבת. מה העניין של השקלים הזה? למה קוראים את פרשת שקלים? ולמה דווקא עכשיו? למה הראשון? למה לא אחרי החודש? שני טעמים מאוד ידועים, שניהם מאוד, הראשון פשוט, השני יותר מורכב ומעניין מאוד. הראשון אומר, תזכורת להביא את התרומה השנתית לבית המקדש. בבית המקדש היה קורבנות ציבור. כל השנה המקום הזה היו מקריבים כל יום, שני כביסים, שני, תמיד של בוקר, תמיד של בין הארבעים. מגיע שבת, ביום השבת שני כבשים, מקריבים את קורבנות המוסף. מגיע חגים, מקריבים עשרות קורבנות. מגיע סוכות, 70 קורבנות. כל יום, כל חג, מקריבים הרבה מאוד קורבנות ציבור. מי משלם את כל זה? כל פרה, כל כבש, זה הרבה כסף. מי משלם? לבית המקדש לא היה קרן, לא היה חשבון בנק. מאיפה זה הגיע? מתרומת מחצית השקל. כל שנה היו אוספים מכל עם ישראל מחצית השקל, מהכסף הזה היו קונים את קורבנות הציבור. לכן זה קורבנות ציבור, כי כל עם ישראל שילם אותם ביחד. מתי היו אוספים? מתי היה התאריך המקביט? לפני ראש חודש ניסן. ההלכה אמרה שמראש חודש ניסן התחילה שנה חדשה במקדש. התחיל שנה חדשה של מאזן. אז עד ראש חודש ניסן היו גובים, מראש חודש ניסן מתחילים בכספי התרומה החדשה. עד ראש חודש ניסן מכספי התרומה הקודמת, מראש חודש ניסן מכספי התרומה החדשה. אז חודש לפני ראש חודש ניסן, ראש חודש אדר, קוראים את פרשת מחצית השקל כתזכורת, לפתוח את הכיסים, לתת את התרומה. זה הטעם הפשוט. אז הטעם הפשוט והידוע זה משנה שקלים א' א', כך מתחילה מסכת שקלים, באחד באדר משמיעים על השקלים. אחד באדר מזכירים לתרום את מחצית השקל לבית המקדש. איך משמיעים היום? אין לנו בית המקדש, אז לזכר קוראים את פרשת שקלים, להזכיר את העניין הזה. אוקיי, אז זה טעם אחד. טעם אחד וידוע, מחצית השקל בחודש אדר, תזכורת על התרומה השנתית לבית המקדש, לבדק הבית, לקורבנות הציבור, דבר אחד. יש טעם יותר, עוד יותר מורכב, מאוד מחודש, עם המון המון משמעות. מאוד מעניין למה באמת אנחנו עכשיו לפני פורים, ולמה נותנים את התרומה בערב פורים דווקא, למה לא לתת אותה עד ראש חודש ניסן. מובן שיש לעניין הזה קשר לפורים. אז יש דבר מאוד יפה שכתוב ככה. המן נותן לאחשוורוש 10,000 כיכר כסף. המן בא לשכנע את אחשוורוש, אומר לו, ישנו עם אחד מפוזר ומפורד בין העמים בכל מדינות מלכותיך, ודותיהם אינם עושים, ולמלך אין שווה להניחם, תהרוג אותם. איי, המלך יפסיד כסף, זה עם שמשלם מיסים, יהודים תמיד היו חברמנים, תמיד ניהלו ביזנס, אתה תהרוג את כולם, מה יהיה? אומר המלך, אומר המן, המלך אתה לא תפסיד שום דבר. אני משלם לך תמורתם 10,000 כיכר כסף. מיד כל המפרשים, הגמרא, הבבלי, ירושלמי, מגילה, גם ירושלמי. מה החשבון של 10,000 כיכר כסף? לפי מה נתן לו? כמה שווה ראש יהודי? אחת ולתמיד לדעת כמה שווה יהודי. לפי איזה חשבון הוא נתן לו? למה לא 20,000? למה לא 5,000? מה החישוב של 10,000 כיכר כסף? אגב, מספרים שהיה בין אחד הקיסרים ברוסיה או בגרמניה, שרצה פעם לעשות גירוש, לגרש את היהודים. מונטיפיורי שמע מזה והלך להיפגש עם אותו קיסר, ואמר לו, אני מוכן לשלם לך, בשביל שלא תגרש אותם. אני אתן לך כופר, שלא תגרש אותם. התחילו להתווכח כמה שווה יהודי בשביל לדעת להעריך, לעשות חשבון כמה יהודים יש פה, לדעת כמה מונטיפיורי צריך לשלם. אומר לו מונטיפיורי לאותו קיסר, תשמע אדוני, אם נחשב אותם כמה שהם שווים בעיניך, אפילו לא פרוטה אחת. אם נחשב אותם כמה שהם שווים בעיניי, אין לי מספיק כסף לתת לך. אז מה היה החשבון של המן? לפי מה הוא נותן 10,000 כיכר כסף? אומרת הגמרא במגילה י"ג, זה תוספות במגילת ת"ז, שאומר, לא ניכנס לכל החישוב איך תוספות, הגיע לזה, אבל מספיק לנו השורה התחתונה. אומר, 10,000 כיכר כסף זה 600,000 חצאי שקלים. זאת אומרת שהאמן נתן על כל יהודי חצי שקל. עשו חשבון, חצי שקל בשקל הקודש, עשו חשבון כמה זה 600,000, שזה המספר היהודי האולטימטיבי, כפול חצי שקל, אמר לו, כך, אתה מקבל ממני 600,000 חצאי שקלים. מה הקשר? מה פתאום כל יהודי שווה חצי שקל? יש רעיון שכתוב בירושלמי מדהים. המספר חצי שקל מוזכר לנו, מוכר לנו מאוד מקום. כשהשבטים מוכרים את יוסף, הם מקבלים תמורתו 20 כסף, שזה 5 שקלים של שקל הקודש. 20 כסף, מי שיודע את החשבון, 5 שקלים של שקל הקודש. הווה אומר שכל אח חזר הביתה עם חצי שקל. הרווח שלהם על מכירת יוסף, על מכרם בכסף צדיק ואביון בעבור נעליים, הם קנו זוג נעליים כל אחד תמורת יוסף, הם קיבלו חצי שקל. הם היו 10 אחים, אמנם ראובן לא היה, כנראה שמרו לו את הכסף, חצי שקל קיבל כל אח תמורת יוסף. בא המן ואומר לאחשוורוש, ובעצם מדבר לקדוש ברוך הוא, הוא אומר לו, ריבונו של עולם, אל תשמור עליהם. אני יודע שהם העם שלך. אני יודע שכל מי שהתחיל איתם עד היום נפגע. זה היה נבוכדנצר, זה היה פרעה, זה היה סנחריב, כולם חטפו. ריבונו של עולם, בשביל מה אתה לוחם עליהם? בשביל מה אתה שומר עליהם? ישנו עם אחד מפוזר ומפורד. זה הרי העם הכי מקוטב בעולם. העם הכי משוסע בעולם. העם שכולו חילוקי דעות, כולו מחלוקות. תראה מה הם עשו לאח שלהם. איזה אומה בהיסטוריה מכרו 10 אחים אח אחר. מכרו אח שלהם, הרוויחו עליו 0.5 שקל. אומר המן לחשברוש, והוא מתכוון למלכו של עולם, לא לחשברוש. להזכיר את חטא מכירת יוסף. את הפירוד הידוע ההוא, את 0.5 שקל שקיבלו. להבדיל, אומרים שפעם נפל מטוס אל על אצל קניבלים. באמריקה שם, אצל השבטים, נפל מטוס אל על. אומר הצ'יף שם, האינדיאני, אומר להם, חבר'ה, אותם צריכים לאכול מיד, עוד היום לעשות על האש לאכול אותם. אומרים לו, למה? תמיד אנחנו חודש, מענים אותם, מאכילים אותם, למה צריך לאכול אותם כל כך מהר? אומר לו, את הישראלים צריך לאכול מהר, כי אם לא הם אוכלים אחד את השני. אומר המן לאחשוורוש, למלכו של עולם, ישנו עם אחד מפוזר ומפורד. העם הזה זה העם הכי מקוטב, הכי משוסע בעולם. בשביל מה להחזיק אותם בחיים? בשביל מה אתה נלחם? מה הקדוש ברוך הוא שומר עליהם? איזה דבר טוב יוצא מהעם הזה? כדי למנוע את הטענה של אחשוורוש. אגב, ולכן איך אסתר מגיבה? מה הדבר הראשון שאסתר אומרת למרדכי? לך כנוס את כל היהודים. היא אומרת, דבר ראשון, לך תעשה אחדות, תאסוף את כל היהודים. אני פעם שמעתי, מה זה פירוש המילה חמאס? החמאס בא עלינו, מה זה החמאס? החמאס זה כל הבעיות שלנו, זה חסידים, מתנגדים, אשכנזים, ספרדים. זה כל המחלוקות בעם ישראל. אז אומרת אסתר, דבר ראשון, לך כנוס את כל היהודים. לך תאסוף את כל עם ישראל, את החסידים, את המתנגדים, את האשכנזים, הספרדים, אפילו את הלא דתיים, את כולם ביחד, שיצומו עליי 3 ימים. מה היא מרוויחה? היא מראה לקדוש ברוך הוא שעם ישראל זה עם המאוחד בעולם. כל הוויכוחים האלה בינינו זה רק מבחוץ, זה רק תגרד אותם מלמעלה. צרה הכי קטנה, דאגה הכי קטנה, אתה רואה את הערבות ההדדית, אתה רואה את האכפתיות, את האהבה שאין בשום עם בעולם, כמו שאנחנו יודעים. זה הדבר הראשון שהיא עושה. אבל כדי לתקן את חטא אבותינו, כדי לתקן את החטא של אבותינו שחזרו הביתה עם 0.5 שקל תמורת יוסף, אנחנו נותנים כל שנה בערב פור עם 0.5 שקל, ובזה מתקנים את החטא של מכירת יוסף. מתאחדים כל עם ישראל, נותנים 0.5 שקל, ביחד מרכיבים את קורבנות הציבור של בית המקדש, אנחנו מתקנים את מה שקלקלו אבותינו, אז לפני 3,000-4,000 שנה, שמכרו את יוסף והרוויחו עליו כסף. אז זה שנותנים את הכסף בערב פורים, זה לא רק בשביל ראש חודש ניסן, כי אם ככה תן את התרומה בערב ראש חודש ניסן, למה אני נותן בערב פורים בתענית אסתר? לפני המגילה. לפני שאני שומע את המן אומר עוד פעם, ישנו עם אחד מפוזר ומפורד, אנחנו מקדימים אותו ונותנים כולם ביחד 0.5 שקל ומתקנים את העניין הזה, חוזרים ומתחברים כנגד הפילוג והכיתוב שיצרו אבותינו. נקרא מובא מספר 2, תוספות מגילה י' ג' ב', שמעתי ש10,000 כיכר כסף עולים 0.5 שקל לכל אחד מישראל. מה הרעיון שאני צריך לתת דווקא, למה המן, סליחה, נתן 0.5 שקל כנגד כל אחד מישראל? אומר הירושלמי שקלים בית ג', לפי שמכרו בכורה של רחל, את יוסף שהיה בכור רחל, מכרו אותו ב20 כסף, ונפל לכל אחד ואחד מהם טבעה, 2 כסף. מכרו ב20, לכל אחד היה 2 כסף, 2 כסף בשקל הקודש, ומחצית משקל הקודש. ורצה המן לקטרג, זה קטע מרבנו בחיי פקודי, רצה המן לקטרג ולהזכיר חד זה, ונתן מחצית השקל כנגד כל אחד מישראל, לפיכך יהיה כל אחד נותן מחצית השקל לתקן החטא. אני רוצה לומר עוד דבר מאוד מאוד חריף, שראיתי פעם בשיחה של הרבי בפרשת וישב. מה הרעיון הזה של חצי? המצווה היחידה בעולם שנותנים ממנה חצי. תארו לכם יהודי שיבוא עם 0.5 תפילין, יבוא עם 0.5 חנוכיה, יבוא עם 0.5 לולב, 0.5 אתרוג. הקטע הכי מעניין בבית כנסת, לא בכל בתי הכנסת, אבל בתי כנסת שמוכרים עליות, הקטע הכי מעניין זה לשמוע בכמה קנה. נכון? מי שברח כמה שם, זה קטע הכי מעניין. תארו לכם יהודי שיבוא לבית כנסת ויגיד בעבור שייתן 0.5 שקל. יזרקו אותו מבית הכנסת, לא יקבל עליות יותר. פה התורה אומרת, העשיר לא ירבה ועדה לא ימית, רק 0.5 שקל. למה לא לתת שקל? שיהיה עגול. עוד מעט יבטלו את 0.5 שקל. שיהיה עגול, למה? מה בזה 0.5 שקל? והאמת היא שאמר הרבי פעם כזה רעיון עמוק. זה הייתה התשובה לאחים האלה. האחים שמכרו את יוסף, מה הם אמרו לעצמם? לא צריכים אותו, נתנתק ממנו, נזרוק אותו לבור, נגמור אותו, נמגר אותו, ונראה מה היו חלומותיו, לא צריכים אותו יותר. הם הלכו ונתנו 0.5 שקל ובזה אמרו, אי אפשר להתנתק מאח. אנחנו נשאר תמיד רק 0.5. במשפחה כל אחד הוא 0.5. כל אחד הוא רבע, כל אחד הוא שליש, כל אחד הוא 0.5. רק ביחד אנחנו יוצרים את השלם. אם אנחנו מתנתקים אחד מהשני, חשבתי מה הרבי מתכוון, אני רוצה להביא לזה באמת תוספת עצומה. הילד הזה שהם קברו אותו, למחרת הוא הציל להם את החיים. למחרת שהיה רעב בארץ, למי הם הלכו לבקש שאוכל? מהילד הזה. אם האח שלהם לא היה מגיע למצרים, לא היו מקבלים שום דבר. מה הם הבינו פתאום? שאתה לא יכול להתנתק מאחיך. האח שהיום אתה קובר, מחר יהיה האח שיציל אותך. מחר יהיה האח שייתן לך תרומת כליה. אין דבר כזה להתנתק מאח. אנחנו בנויים מחצאים. כל אחד מאיתנו הוא רק אצבע, הוא רק עין, הוא רק איבר אחד בגוף השלם של עם ישראל, וכולנו יחד משלימים את הגוף השלם. הרעיון של מחצית זה לתקן את שורש החטא ולומר, הבנו שאנחנו רק חצי. הבנו שאי אפשר להתנתק, כי כשאני מתנתק ממישהו אחר, אני מתנתק מעצמי. זה כמו שהראש יתנתק מהרגל, יכול להתנתק מהרגל, יד ימין תתנתק מיד שמאל, היא יכולה. היא מחסירה חלק מעצמה.
כמו שהאיש, הוא פעל כדי גוף,
נכון, בדיוק, גוף שלם. יש סיפור שמספרים אצל חסידים בתקופת אדמור הזקן בעל התניא, היו שני חסידים שותפים, והם הסתכסכו, ואחד הלשין על השני לממשלה. הלשין עליו לממשלה ברוסיה שהוא העלי מיסים, אני יודע מה. הכניסו אותו, את אותו חסיד לכלא. היה שנתיים בכלא, זה כלא רוסי, זה לא נעים. היה שנתיים בכלא. אחרי שנתיים יצא מהכלא, מתחיל לשקם את החיים שלו, לאט לאט להקים עסק מחדש, להביא פרנסה הביתה, אשתו והילדים היו לבד. ואז הוא שומע שההוא שהלשין עליו, השותף שהלשין עליו לפני שנתיים, נתפס בעצמו במשהו, סוף גנב לתלייה, נתפס בעצמו במשהו. מה היה צריך להגיד? וואלה, טוב מאוד. כל כלב ביומו, קיבל את עונשו. מה הוא עשה? הלך לביתה של האישה, של אשתו של אותו שותף שנשארה עכשיו לבד, כי בעלה הלך לכלא, לכמה שנים. הלך אליה הביתה ושאל אותה כמה עולה לחודש. כמה צריכה? יש לך 3 ילדים, 4 ילדים, כמה צריכה חודש? אמרה כך וכך, לא הבינה למה הוא שואל, הרי הוא האדם שהם הכניסו אותו לכלא, מה הוא עכשיו ינקום בה, מה הוא יעשה לה? אמר לה, עליי ועל צווארי. כל חודש, כל ההוצאות שלך יהיו עליי. ובמשך 2-3 עד שהוא יצא מהכלא, כל חודש שילם עליו את הכסף, נתן לו, החזיר לו. נתן לאשתו ולילדים שלו. שאדמור הזקן שמע את הסיפור הזה. חסיד שנפגע מחברו, ולא רק שלא נקם בו, אלא הלך והחזיק את אשתו ואת הילדים שלו במשך כמה שנים, כדי שהאישה לא תהיה לבד בודדה. הלך אדמור הזקן בסוף פרק י"ב בתניא, והוסיף כמה שורות על הבינוני, שהבינוני הוא אדם שמוחל על מידותיו. אדם שמשיב טובה תחת רעה. למרות שגרמו לו רעה, למרות שגרמו לו נזק, הולך ומשיב טובה תחת רעה. כל כך התרגש והתלהב מהעניין הזה. זה הרעיון של מחצית השקל. מחצית השקל אני אומר, לעולם לבד אני אהיה רק חצי. אני לא יכול להתנתק מאח שלי. כי להתנתק מאח שלי זה להתנתק מעצמי. את מי אני מאשים? אני לא יכול לקבור אותו, אני קובר את עצמי איתו יחד. אז זה הרעיון, הדבר שאיתו רציתי לפתוח, הסוד של מחצית השקל. זה התשובה, מקדימים רפואה למכה. לפני שהמן יגיד, ישנו עם אחד מפוזר ומפורד, אנחנו מקדימים אותו ואומרים לו, לא מפוזר, לא מפורד, העם המאוחד בעולם, כל עם ישראל יחד נותן חצי שקל, כל אחד רק חצי, וביחד מרכיבים את השלם, ביחד יוצרים את בית המקדש, יוצרים את הקורבנות של בית המקדש. אוקיי, ועכשיו אנחנו חוזרים לנקודה שאיתה פתחנו ושואלים, מה הפריע למשה? מצווה כל כך יפה, המן, קורבנות ציבור, כולם מבינים, מה משה לא מבין ומה התשובה עם מטבע שלש? יש... למשל, לא יודע, סיפור, אולי היה, אולי לא היה. סיפור יפה שפעם שמעתי, סיפור יהודי מאוד חזק מאוד. היה פעם יהודי שהייתה לו חנות, והוא בא מביתו והקפיד מאוד על מעשר. בלי משחקים, כל סוף חודש, סופר את הכסף, לא מחכה לסוף השנה, סוף החודש, סופר רווחים, בלי חוכמות, ניגש לבית הכנסת, לגבאי, נותן לו מעשר מהרווחים, בלי שום חוכמות. במשך הזמן הוא ראה ברכה בעמלו, והתקנה עוד חנות, שכר בנעליים, קנה עוד חנות ועוד חנות וכל בו, ולאט לאט קנה בית חרושת לנעליים, נהיה יצרן בעצמו, התעשר מאוד מאוד. ראה כי טוב, התחיל להחזיק הרבה כסף בכיס, אז למה רק נעליים? אז כבר קנה גם בית מרקחת וגם מכוניות וגם מטוסים, התעשר מאוד, נהיה עשיר מופלג. והוא כל הזמן מקפיד על המעשרות, בלי שום חוכמות, כל סוף חודש תמשיך לתת. העושר שלו גדל וגדל, וזה כבר נהיה סיפור לתת מעשרות. פעם זה היה 100 שקלים, 1,000 שקלים, 10,000 שקלים, זה עוד היה נסבל. זה התחיל להיות מיליונים. ובן אדם היה מרוויח עשרות מיליונים בשנה, מאות מיליונים, פתאום זה נהיה הרבה כסף. ולהיפרד כל שנה עם כל כך הרבה כסף, זה היה קשה לו. אז הוא התחיל לעשות שטיקים. התחיל, אתה יודע, כל מיני, גם עם הקדוש ברוך הוא אפשר לעשות תכנוני מס. הוצאות מוכרות, הוצאות לא מוכרות, לפני הנקי, אחרי הנקי, זה התחיל להוריד מהמיסים. ואיך שהוא מוריד מהמיסים, באופן מפתיע הוא גם עשה כמה טעויות עסקיות, גם קנה איזה קרקע שלא הייתה שווה את המחיר, ואיזושהי חברה כושלת שהוא לא ידע, והפסיד המון כסף. אז הוא הבין שזה קשור לתכנוני מס שלו, לתכנוני צדקה שלו, והוא ניגש לרב ורצה ככה לקבל עצה, לקבל ייעוץ, להבין מה העניין פה. היה רב פיקח, אמר לו, תשמע אדוני, אני אסביר לך את העניין. הקדוש ברוך הוא צריך לפרנס את העניים. הוא חייב, יש בעולם הזה עניים, הוא צריך לפרנס אותם, הוא אבא של כולם. אבל איך הוא יעזור לעניים? הוא כבר לא זורק מן מהשמיים. איך הוא יעזור לעניים? מה עושה הקדוש ברוך הוא? יש לו בנקאים. הוא שליחים. הוא בוחר בעולם הזה כל מיני אנשים שליחים שיהיו בנקאים שלו. הוא נותן להם הצלחה בעסקים, כדי שהם יעבירו מהכסף שלהם לעניים. הם השלוחים שלו להעביר לעניים. אתה לפני כמה שנים הקדוש ברוך הוא זיהה אותך כבנקאי טוב. היה לך חנות נעליים, נתת מעשר. הקדוש ברוך הוא אמר, כדאי לי להשקיע בו. נתן לך עוד חנות ועוד חנות, והעברת מעשר, והכספים שלך המשיכו להתפתח, ואתה עושה את העבודה ונותן לעניים. הקדוש ברוך הוא היה מבסוט, אמר, אני אתן לו בית חרושת. וחברה, ונדלן, ומכוניות, ועניינים. ואתה מעביר ומעביר, והקדוש ברוך הוא מבסוט, ואתה מבסוט. בשלב מסוים, התחלת למעול בשליחות. את הכסף שקיבלת להעביר, התחלת לשמור בבנק, בשביל הילדים שלך. אמר הקדוש ברוך הוא, אופה, הבנקאי הזה מפשל, אלך לחפש לעצמי בנקאים אחרים. אז את הרווחים שלך, את הבית חרושת, העביר למישהו אחר, שהוא ייתן את הכסף. ראיתי וורט עצום. ראיתי אותו לפני שנים, חיפשתי את המקור שלו, לא מצאתי. בהשגחה פרטית, ממש בימים האחרונים, מישהו שלח לי את המקור, אני רוצה לקרוא את זה בפנים. אומר וורט מדהים, אדיר, אם באנו לפה לשמוע את זה היה כדאי. מה זה מטבע של אש? מה משה לא מבין? מה הקדוש ברוך הוא עונה לו? זה דרשן פולני, קראו לו זילברברג, הוא היה בפיוטרקוב לפני השואה, היה רב של כמה עיירות, והוא כותב ככה רעיון עצום. משה, הקדוש ברוך הוא אומר לו, לך תבקש מהם מחצית השקל. שואל משה את הקדוש ברוך הוא, תגיד לי, ריבונו של עולם, למה שהם ייתנו? ראית פעם בן אדם חלק כסף? ראית פעם בן אדם שייתן כסף למישהו אחר? למה ייתן? הוא רוצה את זה לילדים שלו. למה אני אתן כסף לשנורר או הבטלן שבא פה בבוקר ומעצבן אותי לתרום לו כסף? מה פתאום? למה מי הוא? שילך לעבוד, למה אני צריך לתרום לו? אני מעדיף לשמור את הכסף הזה לילדים שלי, לא חבל? כל כך לחוץ החיים. אומר לו, הקדוש ברוך הוא הראה לו כמין מטבע של אש. מה זה מטבע של אש? אש זה הדבר היחיד בעולם שלא נפגם אם אתה מחסר ממנו. כשאתה לוקח מהאש, אתה לא מפסיד כלום, נהיה לך שתיים. אם יש לך מדורה ואתה מדליק ממנה נר, כמה אש יהיה לך עכשיו? לא אותו דבר, יותר. יהיה לך גם את הנר. אם תדליק שני נרות, כמה יהיה לך? שני נרות. תדליק 1,000 נרות, כמה יהיה לך? 1,000 נרות. הדבר היחיד בעולם שלא נפגע, אם אתה לוקח ממנו, אתה רק מרוויח. נהיה לך רק יותר. אומר הקדוש ברוך הוא, אם הם יתחילו עם הדאגות, אם הם יתחילו עם הקמצנות, עם המחשבה שאני מפסיד מצדקה, שמה שאני נותן לעני זה על חשבון הילדים שלי, תגיד להם, המטבע של צדקה זה מטבע של אש. הוא לא מפסיד שלוקחים ממנו. רק יהיה לך שתי מטבעות. עשר בשביל שתתעשר, צדקה תציל ממוות. קראתי לפני כמה שנים סיפור. שליח בסן פאולו, נדמה לי, בברזיל, או בסן פאולו או בריו, אני לא זוכר. באחת מהעיירות הגדולות בברזיל, וייטמן, בסן פאולו או בריו, אני לא מצליח להיזכר. היה לו מקורב. מקורב עשיר מאוד בברזיל, כידוע, יש יהודים מאוד מאוד עשירים. ווייטמן, הוא נוסע פעם לרבי להתוועדות, יוטט כסלב נוסע לרבי, אותו עשיר, ספרדי, עם לב חם, נותן לרב וייטמן צ'ק מאוד יפה שייתן לרבי. תרומה, מתנה. לא ביקש כלום, לא להזכיר את השם שלו, שום דבר, שייתן תרומה לרבי ממנו. אחרי כמה חודשים, וייטמן מקבל טלפון מאותו גביר, אומר לו, הגביר ההוא, תגידי, אצלכם בחבד לא פודים צ'קים? רק לוקחים את הצ'ק, שמים במעטפה, לא פודים אותם? אומר, למה? אומר, נתתי לך את הצ'ק יוטט כסלב, עכשיו ערב פסח, עוד לא הכניסו את הכסף. עוד מעט זה כבר יעבור חצי שנה, הבנק לא ייקח אותו. וייטמן התקשר לרבי, שחשב, אולי המעטפה נאבדה במזכירות, הרגיש לא נעים שהוא מעל בשליחות, אותו יהודי רצה לתת תרומה. אומר המזכיר, המעטפה נמצאת על השולחן של הרבי והוא לא מכניס אותה. בסדר? אחרי איזה חודש, המעטפה נכנסה לבנק. חלף עוד חצי שנה, אותו וייטמן נוסע עוד פעם לרבי. הגביר עוד פעם נותן לו צ'ק, ואומר לו, מעניין מתי יפדו את זה? נותן את הצ'ק, וייטמן נכנס למזכירות של הרבי אחרי התפילה ב-12 בצהריים, נותן את המעטפה. ב-12 המזכיר קורא לו ונותן לו חשבונית, נותן לו קבלה. זאת אומרת, הצ'ק עכשיו הרבי אמר להפקיד אותו. וייטמן לא הבין, קודם חצי שנה הוא לא הופקד, עכשיו תוך שעתיים הוא מופקד, מה קרה? אחרי כמה שעות הוא מרים טלפון לאותו גביר לספר לו שהפרשי שעות וכולו, שהצ'ק נכנס, מה נשמע? הוא שומע את הגביר הזה מאוד מאוד מבולבל. מה יש לך? הגביר הזה אומר, תשמע, התקשר אליי עכשיו אבא שלי. מאירופה, מאנטוורפן, מעיר אחרת, אדם מבוגר, הלך ברחוב לא רע, נכנס בו רכב, תאונת דרכים, בנס יצא בסריטות קלות. הוא בצילומים, אבל בנס בסריטות קלות. אמר לו וייטמן, תשמע, אני התקשרתי לספר לך שלפני שעתיים הרבי הכניס את הצ'ק שלך לבנק. צדקה תציל ממוות. זאת אומרת, אתה רואה מה זה, כשהיית צריך ישועה אז, חיכה עם זה חצי שנה עד שהיית צריך את הישועה. עכשיו היית צריך את הישועה היום, הכניס את הצ'ק עכשיו לבנק, צדקת עצים ממוות. אומר הקדוש ברוך הוא למשה, תגיד להם שמטבע של צדקה זה מטבע של אש. זה מטבע שלא מפסיד, שרק מתפתח, רק מתרבה. עליו זה ביצה שרק מולידה עוד. אתה לא מפסיד שום דבר. אז מה אדם חושש? אני אתן את צדקה, זה על חשבון הילדים שלי. יוקר המחיה, זוגות צעירים, אין כסף לתת. זה מטבע של אש, זה מטבע שמתרבה, זה מטבע שמוסיף. אז מה אתה חושש? מה אתה דואג? זה רעיון אחד. אם כן, מה המסר של מטבע של אש? להסביר את שאלת השאלות, מה פתאום שאני אתן? למה שאני אפתח את היד לכיס? מה הבטלן הזה, הפרזית העני, קודם לילדים שלי? מה עונה לו הקדוש ברוך הוא? אתה לא מתעסק עם הבטלן, אתה מתעסק איתי. אם אתה נותן לי, נותן צדקה, זה לתת לי, המטבע של אש, המטבע מתרבה. אנחנו נמצאים בפרשת משפטים. וורט של האור החיים. וורט כל כך יפה ויסודי של האור החיים, שחוזר על עצמו בהרבה מפרשים לאורך התורה, אבל האור החיים הוא אומר את זה מאוד מאוד במפורש. פעם גם הבאתי את זה מאלשיך בפרשה אחרת. פה המקור הוא כאן באור החיים נמצא בפרשת משפטים. אנחנו קוראים לשבוע פרשת משפטים את הציווי המפורסם, אם כסף תלווה את עמי, את העני עמך. נכון? פרשת מצוות גמילות חסדים, מצוות הלוואה. אם כסף תלווה את עמי, את העני עמך. שואל האור החיים, מה כתוב בפסוק? אם כסף תלווה את עמי, את העני עמך. מה פירוש? מה נכנס פה את העני עמך? מה? את הכסף שאתה נותן לעני? הוא שלך, עמך, אני שלי, מה הכוונה במילים האלה, את הכסף תלווה את עמית, אני עמך. אומר האור החיים וורט עצום. וזה שורש השורשים של מצוות הצדקה. זה השורש של התפיסה על הצדקה. אומר האור החיים, אם כסף תלווה את עמי, אם ליהודי יש 2 שקלים בכיס, וזה נשאר לו מיותר, סוף חודש נשאר לו מיותר. ובא השכן מבקש את הלוואה. ואתה אומר לעצמי, רגע, לתת לו או לא לתת לו? מצד אחד יש לי, כסף תלווה את עמי, הכסף נמצא. מצד שני, לא רוצה לתת לו, כן לתת לו, לא לתת לו, כן יחזיר, לא להחזיר, זה מתח. אומרת לך התורה את העני עמך. הכסף שהעני מבקש, זה כסף של העני שנמצא אצלך. זה לא כסף שלך, זה כסף שהקדוש ברוך הוא נתן לך בשביל שתיתן לעני. את העני עמך, זה כסף של העני שנמצא אצלך. זה שיש לך 2 שקלים מיותרים לתת הלוואה, יש לך 200 שקלים, 2,000 שקלים מיותרים לתת הלוואה, דע לך שהקדוש ברוך הוא נתן לך יותר כדי שתיתן לעני. זה פיקדון שהקדוש ברוך הוא נתן לך יותר כדי שתיתן לעני. אז מה האדם חושש? אני פוחד לתת למה? לא יחזור אליי ההלוואה. מה לא יחזור אליך? זה כסף שמלכתחילה הקדוש ברוך הוא עשה אותך שליח. מלכתחילה עשה אותך ממוצע להעביר את זה הלאה לעני, אז מה אתה דואג? מטבע של אש, אתה לא תפסיד מהמטבע הזה. זה מטבע שיוצר אש, זה מטבע שמרבה את הנתינה, ואדרבה מלכתחילה קיבלת את זה בשביל להעביר את זה הלאה. אז זה היסוד הראשון שהקדוש ברוך הוא נותן למשה על צדקה, יסוד היסודות. אסור לחשוש לתת, לא צריך לפחד לתת. לא מפסידים מזה, זה רק מתרבה, זה רק מתווסף, ויותר מזה, כמו שאומר האור החיים, בשביל זה קיבלנו את הכסף. הקדוש ברוך הוא נתן לנו עוד 10% על מה שהיינו צריכים לקבל, הרווחנו בסוף החודש עוד 10%, עוד 20%, בתור שלוחים להעביר את זה הלאה, להעביר את זה לעני, להעביר את זה למקבל, אז מה יש לחשוש? נקרא מובאה מספר 3. א', אותו וורט, אותו דרשן פולני, זילברברג, שאומר ככה, מטבע של אש, המטבע מתרבה כמו אש, מה אתה חושש? עצי זית ב', פתיחה לשבת הגדול. איתה במדרש, זה ייתנו כל העובר על הפקודים, הראה לו מטבע של אש. צריך ביאור, למה מטבע של אש? שאלנו, מה משה צריך מטבע של אש? הוא לא יודע מה זה כסף. כתבו המפרשים, דהינה ברור שנותנה צדקה לא מעני. אדם שנותן צדקה לא מפסיד, לא נהיה עני מהצדקה. ואדרבה אסר בשביל שתתעשר וכהנה רבות. וכתבו, אני רוצה לדלג 2 שורות לסוף הציטוט שלו, והנה אם אחד מדליק מנר הדולק אף 1,000 נרות, לא יחסר כלום. אם תדליק מנר 1,000 נרות, הנר לא יפסיד מזה. מה? וזה שהראה לו מטבע של אש, כך אם נתנו צדקה, לא יחסר ממנו חס ושלום. אומר האור החיים, מוסיף בזה סברה, אל תחשוש לתת הלוואות, כי הכסף הזה זה כסף שמלכתחילה שייך לעני. אתה רק ממוצע, רק שליח בשביל להעביר אותו הלאה. אומר האור החיים, כף ב' כף ד', אם כסף תלווה את עמי, פירוש אם ראית שהיה לך כסף יותר על מה שאתה צריך לעצמך, ואתה מלווה לעני, דע לך שאין זה חלק שלך, אלא חלק אחרים שהוא העני עמך. ולכן לא יתנשא על העני, לא יגיד לו, תחזיר לי, לא תהיה לו כנושה, כי משל העני הוא נותן. זה יסוד גדול בצדקה, רבי קפים דיבר, שעברית זה השפה היחידה שאומרים צדקה. בכל שפה בעולם אומרים, רחמים, חסד, צ'ריטי, רחמים, חסד. עברית זה השפה היחידה שאומרים צדקה, מה זה צדקה מלשון? צדק. למה צדק לתת צדקה? אני עבדתי על הכסף כל החודש, אני, הילדים שלי לא ראו אותי בשביל להרוויח את הכסף, אני רבתי עם אשתי כי לא הייתי בבית כי הלכתי לעבוד, בסוף צריך לתת את זה לעני, למה? אומרים לך, דע לך, שהקדוש ברוך הוא שלח לך 10% יותר ממה שמגיע לך. מלכתחילה הוא נתן לך תוספת כדי שתיתן לעני. אז מה אתה נותן לעני? את מה שמגיע לו, אתה רק הממוצע, רק הבנקאי. אם אני הפקדתי כסף בבנק ובא לבקש אותו, הבנקאי נותן, עושה לי טובה שהוא נותן לי אותו? אם הוא לא ייתן לי את הכסף, הוא מועל בתפקידו. הקדוש ברוך הוא נתן לך שתעביר הלאה. כל זה נמצא בתוך מטבע של אש. לומר, המטבע לא מפסיד, המטבע מתרבה, המטבע מתפתח. אל תחשוש לתת צדקה, לא משלך אתה נותן, משל הקדוש ברוך הוא אתה נותן. אז זה וורט אחד, אמרתי וורט פשוט, מטבע של אש לומר, אסור לחשוש לתת צדקה, מטבע רק מתרבה, להפך, זה הדרך להבטיח את ברכת שמיים, למלוח את הממון, מלח ממון חסר, להביא את ברכת שמיים לתוך הכסף. עוד וורט מאוד מאוד חזק ומיוחד, שיש לו גם כמה משמעויות, וזה אני רוצה לומר מהרבי, ולפני זה לספר סיפור, לפני כמה שנים סיפרתי את הסיפור הזה גם כן. שמעתי אותו מבעל המעשה, מהשליח באנטוורפן, שליח הרב שבתאי סלווטיצקי, מי שמכיר אותו יודע שהוא יודע לספר סיפור, שמעתי את זה לפני כמה שנים, וזה נכנס למוח, נכנס לאוזניים. יום ראשון, אתה מכיר, אתה קצת מכיר את היהלומים ואת הבורסה באנטוורפן, נכון? יום ראשון, בחוץ לארץ, זה יום חופש, נכון? ליהודים בחוץ לארץ מאוד נוח, יש להם שבת ראשון, long weekend, סוף שבוע ארוך, מאוד נוח. יום ראשון ליהודים זה נורא כיף, יום שקט, אנשים לא באים, אין עבודה, אתה יכול לשבת במשרד, לסדר את הניירות, שקט. הוא יושב בבית חב"ד יום ראשון בבוקר, מחכה לעוד יום ראשון רגוע. 10:30 בבוקר, אחרי התפילה, רואה אדם בכניסה. מחכה לו. פותח את הדלת, בדרך כלל לא יום של קבלת אורחים, לא קבלת אנשים. הוא מבקש להיכנס. זה בחור ישראלי, בוכרי, שכולם הכירו אותו. הוא היה מלך הבלגלאי. באנטוורפן יש את הבורסה הגדולה של היהלומים. מה? ויש גם רחוב, חוץ מהבורסה, יש רחוב, כבר לא יודע אם עוד קיים היום, רחוב של בסטות. אבל בבסטות האלה לא מוכרים גרעינים, בבסטות האלה מוכרים תכשיטים. מוכרים תכשיטים, אבנים, יהלומים, שעונים, כל מסחר בזהב, כל התחום הזה. אותו בוכר ישראלי הוא המלך של הבלגלה. הוא מכניס, הוא מוציא, הוא כבר 30 שנה שם, עם כתפיים, סוחר ממולח, עם מילה, אדם מאוד מכובד. הוא מבקש לדבר עם הרב סלבטיצקי, הרב מזמין אותו כמובן להיכנס, מה הוא רוצה? הוא נראה שבור מאוד. כתפיים שמוטות, הפנים ככה הרוסות. הוא אומר, הרב, אני יכול ככה איזה וידוי, אני יכול משהו לשפוך את הלב? בבקשה. הוא אומר, הרב, אני צריך תיקון על משהו. עברתי איזה עבירה נוראה, אני צריך ממך תיקון. דבר. תראה, כבוד הרב, אני לפני כמה חודשים ישבתי עם אשתי, ראינו הילדים גדלים, אין לנו קשר איתם, אין אווירה של משפחה, אני עובד כל החיים. אין שום דבר. החלטנו שצריך לחזק את הקשר המשפחתי. איך? אני מתחיל לשמור שבת. החלטנו שאני יום שישי בצהריים, סוגר את הבסטה, חוזר הביתה, עושה קידוש, הולך לבית כנסת, נעשה סעודת שבת. היא אמרה, אתה לא יכול, אתה מכור לביזנס, סוף שבוע זה יום עבודה הכי טוב. אמרתי, תראי, אני אעשה את זה, מילה שלי, אני עושה את זה. באתי לחברים, אמרתי להם, מי היום? יום שישי ב-4 בצהריים, אני לוקח את המגירות, מכניס לאוטו, סוגר את העסק. הם צחקו, אבל למדתי בזה, כבר כמה חודשים אני עומד בזה. עכשיו, כל החודשים האלה הם צוחקים בינם לבין עצמם. הם אומרים, נראה מה יהיה ב-31 לחודש. סוף השנה האזרחית, זה היום הכי טוב של העבודה שלהם. כי באים הגויים, חג המולד, סילבסטר, כל האלה, קונים תכשיטים לנשותיהם, לבנות זוגם, לקראת השנה החדשה. אם סוף השנה יוצאת בסוף שבוע, זה פעמיים כי טוב, זה כבר ברוך השם, אנחנו כל השנה חיים היום עבודה הזה. השנה להכיס, בדיוק ה-31 או ה-25, אינני בקיא בחוקים, יצא בדיוק בסוף השבוע. החברים שלי חצי שנה צוחקים, אומרים לי, נראה אותך מפספס את היום עבודה הזה. ואני אומר להם, מילה של בוכרי, אתם תראו, אני אתעקש, אתם לא תזיזו אותי. והם חודש קודם, מהראשון לדצמבר, כבר מזמינים את המעצבים, את החלונות ראווה. אני לא עושה שום דבר. יום שישי אחרי הצהריים, 4 בצהריים כרגיל, אני לוקח את המגירות עם התכשיטים, מכניס לאוטו, נוסע הביתה. ערב שבת, הולך לבית כנסת, עושה קידוש, מסיים את הסעודה, אשתי, הילד שלי הולכים לישון, אני לא יכול להירדם. כי אני יודע מה הולך עכשיו בבלגלאי. 30 שנה אני נושם את הרחוב הזה. אני רואה מול העיניים את המכוניות, את המרצדסים, את היגואר, את ה-BMW, את החבר'ה באים עם הבנות, קונים תכשיטים, מוציאים כסף, אני שומע את השטרות של המאות יורו עוברים מיד ליד. אני לא יכול להירדם עכשיו, אני שוכב פה כמו איזה בלוק והחברים שלי עושים בשביל כל השנה. כל הלילה התהפכתי במיטה. 8:30 בבוקר אני קם ללכת לבית הכנסת, הרגליים שלי מובילות אותי לבלגלאי. לא יכול לשלוט בזה. אני הולך, אני עומד מרחוק, אני רואה את החברים שלי כבר נערכים לעוד יום של עבודה. והם מוציאים את הדברים, ואנשים מתחילים להגיע. ורק הדוכן שלי עומד סגור, הכי יפה ברחוב, עומד סגור, כאילו אני, כאילו אני בקומה, כאילו אני לא יודע מאושפז איפה אני, מה המקום סגור עכשיו? וככה אני עומד ומסתכל ומסתכל, 10:30 תפסתי את הרגליים, חזרתי הביתה, על השולחן היה את הכוס של הקידוש. ניגשתי לפריזר, הוצאתי בקבוק שיבס, מילאתי את הכוס עד למעלה, בירחתי שהכל, שתיתי אותו בלגימה אחת, ונרדמתי עד מוצאי שבת בשלוש לפנות בוקר. עברתי את זה, זהו. עכשיו כבוד הרב, קמתי בבוקר ואני אומר לעצמי, איזה שבת? לא תפילות, לא קידוש, לא הבדלה, שתיתי כל, ישנתי כל השבת כמו שיקור. איזה שבת זאת? אז אני בא לבקש ממך תיקון, תמצא לי איזה עניין, איזה פרק תהילים להגיד. הוא מסיים, הוא רואה את הרב בוכה. הרב אומר לו, תאמין לי, אני נולדתי דוס, נולדתי חרדי, לא שמרתי שבת אחת יפה כמו השבת שלך. לא זכיתי לוויתור הזה שאתה עושה. אומר הרבי, מה משה שואל, מה הקדוש ברוך הוא עונה לו? כמה עומק, כמה הבנה בנפש האדם, יש בוורט הזה של הרבי. אומר משה רבינו, שאלה אחרת בכלל הוא שואל את הקדוש ברוך הוא. אתה אומר לי, זה ייתנו כופר נפש. יהודים חטאו בחטא העגל, מרדו בקדוש ברוך הוא, נפילה הכי נוראה בתולדות ישראל. לא יכול להיות נפילה, כישלון יותר גדול מזה. חודשיים, חודש אחרי מתן תורה, חודשיים אחרי יציאת מצרים. אומר משה רבינו, תגיד לי איך הם יחפרו. איך יהודי יכול לקום מהאדמה? איך הוא יכול לחפר את הנפילה הכי גדולה שלו? איך? איך אפשר לחפר על דבר כזה? אפשר לשוב מבגידה? אם אדם בוגד, בגדנו, אנחנו אומרים. אפשר לי לתקן? אי אפשר לתקן, אסור להם לחזור לחיות יחד. אז מה, איך אפשר לתקן על הבגידה הזאת? אומר לו, הקדוש ברוך הוא ייתנו חצי שקל. הוא אומר, תגיד, הקדוש ברוך הוא, אתה עושה צחוק? הם בגדו בך ויתנו חצי שקל, תגיד להם למכור את המרצדס, תגיד להם. חצי שקל. אומר לו, הקדוש ברוך הוא הראה לו כמין מטבע של אש. אומר לו, הקדוש ברוך הוא, מוישלה, אתה לא מבין בעולם הזה. אתה יודע כמה אש יש במטבע? אתה יודע כמה אהבה, כמה תשוקות, כמה בעמיות מוכנסת בכל מטבע? אתה יודע מה זה בשביל בן אדם לתת מטבע? אתה יודע כמה הוא מוותר, כמה הוא שובר את הנפש הבעמית שלו בשביל לתת מטבע אחת? אם היינו יכולים לקחת מטבע ולהכניס אותה למכשיר אולטרסאונד, ולראות את כל הפנטזיות והדמיונות שאדם הכניס במטבע הזאת, כמה הוא יתעשר וכמה הוא יקנה וכמה הוא יפנק את הילדים שלו וכמה יעשה עסקים, ואז בא שנורר ברחוב ומגיש את היד, ואתה לוקח את המטבע ונותן לו את כל החלומות שלך, את הביצה שלא נולדה, את כל החלומות שלך ואת כל הפנטזיות שלך, הכל אתה נותן לו. אומר הקדוש ברוך הוא למשה, תגיד לי, יש יותר כופר נפש מזה? יש יותר תיקון על הנפש מלתת צדקה? אין! אדם לא יכול לטלטל את הנפש הבעמית שלו. לטלטל את הנפש החיונית שלו יותר מלתת צדקה. כל דבר שיעשה, לוותר פעם אחת על שקל, לוותר, אתם יודעים, פעם היה קמצן של העיירה, הולך עם הנהג שלו לאיזשהו פרויקט בנייה שהוא ניהל, ובא המנוף, נופל על הראש של שניהם והם מתים. עולים למעלה שניהם, המלאך מתחיל לבדוק אותם, אומר, טוב, אתה קמצן, אתה ישר לגיהנום, בחיים לא נתת צדקה, והעוזר שלך גם כן, כל החיים שיקר עם המניפולטור בשבילך בעירייה, נתן שוחד, שניכם לגיהנום. העוזר הזה לא פרייר. הוא ניגש למלאך ואומר לו, תגיד לי, כמה, אם אני נותן לך $100, אתה מוריד אותי חזרה, אתה מעביר אותי לגן עדן? המלאך בחיים לא ראה $100, הוא מלאכי השרת. הוא אומר, בשביל $100 אני מוריד אותך לעולם הזה. אחרי רגע, הוא מתעורר, רואה מולו את ראש העיר, עיתונאים, צלמים. מה אתה פותח את העיניים? איפה באת? כבר הכנו לך לוויה. הוא מספר את הסיפור, שילמתי $100, החזירו אותי לעולם הזה. אומר ראש העיר, אז איפה הבוס שלך, הגביר, למה לא ירד יחד איתך? הוא אומר, הוא עוד מתמקח עם המלאך להוריד אותו $50. בשביל אדם, להכניס יד לכיס ולתת מטבע, אומר הקדוש ברוך הוא, זה מטבע של אש. אתה לא מבין כמה חיוניות, כמה ויתור, כמה כפייה פנימית יש פה. אז זה ייתנו, זה הכופר נפש. לא. מה אנחנו מבינים מזה? פה יש תשובה מאוד גדולה לאחת ההתלבטויות של יהודי היום בגלות. איך אני מחפר על עצמי? יהודי עובר עבירות חמורות, פרק ג' באיגרת התשובה, מי שרוצה להסתכל שם. עבירות מאוד קשות, חטאות נעורים, כל אחד יודע את החטאים שלו שהוא מתוודא עליהם. איך אני אחפר עליהם? פעם היה בית מקדש, הייתי הולך מקריב קורבן, אני מבין. אחרי שנחרב בית המקדש, היה שיטה חדשה בפוסקים, תעניות. פעם אנשים היו מתענים, ימים על גבי ימים, שבועות על גבי שבועות. ריש נון בית צומות, פי ג' צומות, פי ד' צומות. כל עבירה שאדם היה עובר, היה מאות ימים מתענה. הגמרא מספרת על רבי אלעזר בן עזריה. רבי אלעזר בן עזריה יצא פעם בשבת אחרי הצהריים, ראה את פרתו של חברו יוצאת ורצועה בין קרניה. יש מחלוקת עם רבי אלעזר בן עזריה לחכמים, אם מותר לפרה לצאת עם רצועה בין קרניה, האם זה נקרא מסוי? לא נקרא מסוי, האם זה תכשיט או מסוי? הוא סבר שמותר, הם אמרו שאסור. הוא רואה את הפרה של השכן שלו יוצאת עם הרצועה בין קרניה. לשיטתו זה מותר, אז לא מחה בה. אחר כך חזר הביתה ואומר לעצמו, רגע, למה לא מחיתי בשכן? נכון שאני סובר שמותר, אבל הלכה לא כמוני. הלכה כחכמים שזה אסור. הייתי צריך למחות בו. ואומרת הגמרא, הושחרו שיניו מפני עצמות. להתענות על האבון הקל הזה, שהוא לא נהג כדעתו, שהוא לא מחה. בסך הכל הוא חשב שהוא צודק. אבל להיות שההלכה נפסקה כחכמים, שלא אמר לו את האמת כחכמים, הושחרו שיניו מפני עצמות. אז מה אנחנו יכולים לחפר על החטאות החמורים באמת שלנו? היום כבר לא מתענים, היום כבר אין קורבנות, איך אפשר לחפר? אומר לך אדמור הזקן באיגרת התשובה, היום בזמן הגלות יש דרך יותר פשוטה, שהיא יותר קלה ולפעמים היא יותר קשה. להכניס יד לכיס ולתת צדקה. וחטאיך בצדקה פירוק. למה? כי כשאדם נותן צדקה, הוא עוקר את הנפש הבעמית מיסודה. כשהוא הולך ומבטר על 100 דולר, 200 דולר, 300 דולר, מוותר על סכומים שיקרים לו. פעם מישהו שאל את הרבי, כמה זה צדקה? אז הוא אמר לו, צדקה זה שמתחיל להיות לך קשה לתת. מי הרגע? אצל אחד זה בשקל השני, אצל השני זה במיליון השני. אצל כל אחד זה ברגע שמתחיל להיות לו קשה לתת. יהודי הולך ונהיה לו קשה לתת והוא נותן. זה כפרה כמו קורבנות וכמו תעניות וכמו... זה הכופר נפש. זה מה שאומר הקדוש ברוך הוא למשה במטבע שלש. הוא מלמד אותו מה הדרך של האדם לקום מהנפילה. מה הדרך של האדם לקום מחטא העגל, לקום מהבעיות הכי גדולות שלו בחיים? להדליק אש. מה זה להדליק אש? להוציא מטבע מהכיס ולוותר על כל החלומות והפנטזיות שמונחים בפנים. זה הכפרה, זה התיקון שאדם יכול לתקן על עצמו בעולם הזה. נקרא, יש פה מדרש מצאתי, אמנם הרבי לא מציין לזה, אבל זה מדרש יפה מאוד, שממחיש את התהייה של משה. אומר המדרש, ילקוט שמעוני רמז שין פי וו, ונתנו איש כופר נפשו. אמר לו הקדוש ברוך הוא שיתנו מטבע כופר נפש. כששמע משה כן התיירא. כשהוא שמע שהם הולכים לשלם עכשיו כופר נפש, משה נבהל מאוד, אמר מי יודע כמה יעלה. לשלם בשביל הנפש. נו, כמה זה צריך לעלות הפדיון נפש הזה? אמר משה, כפרתו של מוציא שם רע, הוא 100 כסף. אדם שהוציא שם רע על אישה, העליל עליה עלילות, צריך לשלם לה 100 כסף. ואנחנו הוצאנו שם רע, ואמרנו על העגל, אלה אלוקיך ישראל. כל אחד ואחד מאיתנו צריך לתן 100 כסף. הוא אמר כופר נפש, קדוש ברוך הוא יגיד, הוצאתם שם רע עליי, אמרתם על העגל שהוא האלוקים, בטח יבקש מאיתנו 100 כסף. רבי יהודה ברבי סימון אמר, משור נגח למד. אנחנו אמרנו כבודו בשור, כל אחד ואחד מאיתנו צריך לתן 30 שקל, כמו שור שנגח עבד למוות. אז משה נבהל, אמר בטח יעלה להם 100 כסף, בטח יעלה להם 30 כסף. אמר לו הקדוש ברוך הוא, חייך לא כיכר כסף, לא 100 כסף, לא 30 שקלים, זה ייתנו. מטבע אחד יכול לחפר להם על הנפש. לא הבין משה איך. איך מטבע אחד מקים ממחטא העגל? איך מטבע אחד מתקן, מחפר על בגידה, מתקן על כזה מרידה בקדוש ברוך הוא? אומר הרבי בליקוטי שיחות א' 182, השגת כסף משולה לאש, שכן האדם עמל עליו כל כך, והיה יכול לקנות בו חיי נפשו. כמה אש יש במטבע, כמה אהבה, כמה תשוקה. אנשים מנשקים את המטבעות שלהם. מישהו ראה פעם את הירקנים בבוקר, עושים את הספתח, מעבירים את ה-50 שקל על ה... אני יודע, על השפה, להביא מזל. זה מטבע של אש, כמה אהבה, כמה חלומות יש בשטר הזה של ה-50 שקלים בבוקר. ולכן נקראת הצדקה בשם מטבע של אש, משום שהאדם נותן את החיוניות שלו בקבלת עול. ומאחר שנתינה זו באה מקבלת עול ועצם הנפש, הופך הדבר להיות כופר נפשו, וחטאיך בצדקה פירוק, באה כפרה על כל החטאים, ואפילו על חטא העגל שהוא דוגמת חטא צדד. אני אסיים בסיפור שהוא הסיפור המתאים ביותר בעניין הזה. הרבי מציין אותו בשיחות בקשר למחצית השקל, וזה סיפור מתבקש. לבעל התניא, אדמור הזקן, היה חסיד בשם גבריאל. גבריאל הזה היה עשיר גדול, היה תורם הרבה לבעל התניא, כל מה שהיו צריכים, היו אז הרבה צרכים, היה עוני. ברוסיה, בפולין, בארץ ישראל, היה עוני, בכל ארצות אשכנז היה עוני. והרבי אסף הרבה כסף, היה שולח לארץ, הרי הכניסו אותו לכלא בגלל זה, כי הוא שלח כסף פה לארץ, לאוטומנים. אבל אותו גבריאל לא היו לו ילדים. וכמה שהיה עשיר, הוא ואשתו לא היה להם נחת, אמרו בשביל מה אנחנו עובדים, שמה מתקיימים, אין טעם. טוב, חלפו השנים, אם זה לא מספיק, עקצו אותו, העלינו עליו, הלשינו עליו לשלטונות, והוא איבד את כל הכסף שלו. נשאר בלי כסף, בלי ילדים, בלי כבוד, בלי שום דבר. יום אחד הוא יושב בבית עם אשתו, אין לה מה לעשות בחיים. הדלת דופקת, שלושה משמשים של הרבי הגיעו כרגיל, אוספים כסף, למי הולכים? לגבריאל. הם לא ידעו שהוא פשט רגל. אין זה, אין עיתונים. דופקים אצלו בבית, הוא רק רואה אותם, הוא נהיה חיוור כמוסית. הם לא יודעים את כל הסיפור, אומרים לו, גבריאל, תשמע, מטרה מאוד דחופה, הרבי צריך, פדיון שבועים, עניין אחר. אמרג'נסי, אתה חייב להזיל מכספך. לא ענה להם אפילו, ברח מהבית. לא היה מסוגל להגיד להם שיחזרו לרבי ויגיד, אין לי. מאלה שאין לו, אין לי אשתו, אבל שהרבי מבקש והוא ישיב את פניו ריקם. עזב את הבית, שבור רצוץ לגמרי. אשתו ראתה כמה הוא שבור. ראתה שהוא לא מסוגל לחזור לעצמו מהמחשבה, שהוא לא מילא את הרצון של הרבי. במגירה, בחדר שינה, היה לה את התכשיטים שהיא קיבלה מאבא שלה, לחתונה. גם כן היה אדם עשיר לנדוניה, נתן לה תכשיטים יקרים. זה הדבר האחרון שהיא לא מכרה. הם מכרו את הרהיטים, הם מכרו הכל. אבל את התכשיטים, נדוניה, זה הדבר הכי יקר לה בחיים, היא לא מכרה. אבל ראתה כמה בעלה מצטער, הלכה ומכרה את התכשיטים האלו, קיבלה את תמורתם הרבה כסף, וחיכתה שגבריאל יחזור הביתה מהמשבר שלו, והיא תספר לו, יש לי בשבילך כסף לתת לרבי. בינתיים היא מחכה, מה עושה אישה כשרה שעשתה, אתה דיברת על ההתלהבות, על המטבע של אש, שנותנת את המטבע כל כך בהתלהבות, לקחה חול ומים וצחצחה את המטבעות. שיהיה לקדוש ברוך הוא פדיון נפש אמיתי, את זה כלי וענווה, הוא התנהל לפניו במצוות. היא לא נתנה כסף, היא נתנה את נפשה, היא נתנה בכסף הזה. נקטה את המטבעות עם חול ומים, עד שהם העירו, הזהב נצץ, כל החדר נצץ מהברק של הכסף. הכניסו אותם בנרתיק, הוא לא יודע שום דבר, לוקח את הכסף, מתרגש מהמעשה האצילי שלה, מרוב התרגשות לא אומר לה שום דבר. הולך לליוזנה, הולך לרבי, נותן את הכסף. הרבי פותח את הנרתיק, שופך את הכסף על השולחן, והמטבעות נצצו. המטבעות העירו, כל החדר העיר. אומר לו הרבי, תשמע. כל בית המקדש, כל המשכן נבנה מתרומות. קורבנות, זהב, כסף ונחושת, הכל תרומות. אבל יש דבר, כלי אחד במשכן שהבריק, שברק. וזה היה הכיור. כי את הכיור עשו ממראות הנחושת. מראות הנחושת שהסתכלו עליהם, שניקו אותם, הם ברקו. מראות מבריקות, הם ברקו. אומר לו הרבי, למה הם ברקו? לא רק בגלל מראות הנחושת. כי את זה נתנו הנשים בנדבת ליבם. ואישה יודעת לתת, היא נתנה עם כל הלב, נתנה עם אהבה, אז ראו על הכלי את האש, את המטבע של אש, את האהבה שיש בו, את ההתמסרות לקדוש ברוך הוא. זה מה שאומר הקדוש ברוך הוא למשה, אתה שואל אותי איך מטבע יכול להיות כופר? מה המטבע הזה זול, זה כלום? דע לך שכשיהודי נותן מטבע, פה נמצאת האש. פה נמצאת כל העומק של הקשר שלו לקדוש ברוך הוא, נמצא בתוך הקבלת עול הזאת, ובמילא זה מחפר עליו, ובמילא כמו שהגמרא אומרת בבטרה קופתית, גדולה צדקה שמקרבת את הגאולה, אין דבר שמברר את העולם, מתקן את העולם, מבחינה מרחבית. האדמו"ר הזקן פרק למזיין בתניא אומר, יהודי נותן צדקה, הוא לא נותן רק את המטבע, הוא נותן חודש של עבודה. חודש של עבודה, כל האנשים שבאתי איתם במגע, כל האנשים שרבתי איתם, כל האנשים שהתרגזתי עליהם, את הכל אני נותן עכשיו במטבע הזה. אני מתקן חודש שלם, אני מתקן עולם שלם. אז ודאי שגדולה צדקה שמקרבת את הגאולה, כי זה הדרך שלנו להפוך את העולם כולו, כל אחד בענייניו, ולהכין אותו לביאת המשיח.